זינוק לאתמול היא תוכנית סתירה המבוססת על קטעי ארכיון ואין לייחס לנאמר בה כל חשיבות כלל.
זינוק לאתמול, מהדורת מלחמה עם איתי בן סמכון וקרמל צייג.
שלום, כאן תרבות, זינוק לאתמול. בדרך כלל אנחנו ניגשים לארכיון הענק שמאחד את שידורי הטלוויזיה של רשות השידור והרדיו של כל ישראל, מנערים היטב ורואים מה נופל. אבל עכשיו אנחנו במהדורת מלחמה של זינוק, שבה אנחנו חוזרים לרגעים קטנים, ספציפיים ואקראיים בהיסטוריית המלחמות של ישראל. לא חסרים כאלה, וגם בהיסטוריה של רצועת עזה. אני איתי בן שמחון ואיתי קרמל צייג. שלום קרמל.
שלום איתי.
קרמל, היום אנחנו נחזור לכמה רגעים בהיסטוריה של גוש קטיף, מתחילת ההתיישבות שם בשנות ה-70 ועד ההתנתקות באוגוסט 2005. אבל קודם, נגיד שבצוות שלנו, אלעד ברנוי העורך, טל ניסן על ההפקה והתחקיר, והטכנאי שרון לרנר. אפשר להזין לנו מתי והיכן שאתם רוצים, בהסקט שלנו זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה ובאתר כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
בוא נתחיל.
זינוק לאתמול, מהדורת מלחמה.
איתי, גילוי נאות שאתה כבר יודע, לפני חודש אני כתבתי לך בוואטסאפ, אינשאללה, אנחנו בעוד שנה נקליט פרק של זינוק לאתמול על גוש קטיף בחוף נובה.
נכון.
אבל לא סתם כתבתי את זה, לא בגלל הנטיות המשיחיסטיות שלי, אלא כי אתה גדלת בגוש קטיף, ומן הסתם חשבתי עליך הרבה כשכל הנושא הזה עלה לכותרות עכשיו.
כן, אני גדלתי בגוש קטיף, והאמת שממש רציתי שנעשה את הפרק הזה עם הפסיכולוגית שלי בחדר, כדי להיות בטוח שכזה אני בסדר, אבל ללעד האורך שלנו לא הסכים. וכן, זה כאילו עד היום הייתי כזה, אנשים היו שואלים אותי מאיפה אני, הייתי אומר כזה, כאילו במקור מגוש קטיף, זה לא באמת עניין מישהו. זה היה כזה, אם אתה דתי או דתלש, אז זה כזה, די, באמת. אנשים, כאילו דתלשים ודתיים תמיד היו מתרגשים, אבל עד היום זה באמת לא היה אישו, יחסית. ומאז שהמלחמה התחילה וכאילו נכנסים לעזה, וכזה, זה עולה שוב לכותרות, והרבה גם מדברים על ההתנתקות, וזה נהיה קלף שכאילו אנשים מתעניינים בו, זה כיף, יש לי על מה לדבר, יש לי נושא שיחה, אנשים מתעניינים בחוויית חיים שלי. וזה כמובן גם מציף הרבה הרבה דברים, הרבה זיכרונות שלא חשבתי שאני אבקר מחדש. אבל היום במהלך הפרק אנחנו הולכים גם לראות כזה איך סיקרו את זה ואיך זה היה למדינה, וגם איך זה היה לי ברמה האישית, אז אני מקווה שכולם הולכים ליהנות. ואנחנו מתחילים בשנת 1975, באירוע חגיגת היישוב מחדש של כפר דרום בגוש קטיף, אחרי שננטש ב-1948 ונכבש במלחמת ששת הימים. הכתב שמדווח מהאירוע הוא בני ליס, ואחריו מדבר שר המסחר והתעשייה דאז, נראה אם תזהו מזה.
על כביש עזה, חאן יונס, הייתה ממוקמת נקודת יישוב ושמה כפר דרום. יישוב שננטש בשנת 48. כל הניסיונות ליישב אותו מחדש מאז 67 עלו בתוהו. יש שאמרו שאין כל הצדקה קיומית ליישוב הנמצא בנקודה זו. היום הגיעו לכאן מאות מתושבי האזור וגם מצפון הארץ, לחגוג עם 12 המשפחות שהתיישבו מהיום קבע. כל זאת במסגרת שמונת היישובים שעליהם החליטה הממשלה.
ואני שואל, האם אפשר לפנות את רצועת עזה? גם מי שאיננו רוצה לשבת ברצועת עזה? האם אפשר לפנות? יש תשובה אחרת לחיץ שחייב להיות בין סיני לבין ישראל, אם לא יישובי חבל קטיף ולמתיישבי כפר דרום. אני רוצה לומר, בכך שהחלטתם להתיישב כאן, תרמתם תרומה ממדרגה ראשונה, הן ביטחונית והן מדינית, לעתידה של ישראל.
זה מדהים שאריאל שרון נשמע מאז ומעולם כמו החיקוי שלו בארץ נהדרת. איך הוא ידע?
כל מה שחשבתי, כאילו איך עכשיו אפשר לדעת אם זה הוא או שזה החיקוי שלו?
כן, זה טל פרידמן, מי יודע?
מדהים. אני חושב שלא הרבה מדברים על זה שמה שאריק שרון עשה לתושבי גוש קטיף זה הגזלייטינג הכי גדול שנעשה בהיסטוריה. אני זוכר שכאילו בהתנתקות היה כזה, אבל רגע, אריק שרון, כאילו, היה את הנאום הזה, אנשים היו משמיעים אותו, שכאילו, הבן אדם שאמר לך לגור שם, ושכזה בחיים לא יפנו אותך, הוא כזה, מה, יש לך, זה לא הגיוני שתהיי פה, את צריכה ללכת.
זה כמו ארנב והעוגת הגזר, רוצה לגור בגוש קטיף? לא. רוצה לגור בגוש קטיף? לא. רוצה לגור בגוש קטיף? לא. רוצה לגור בגוש קטיף? כן. איך?
אי אפשר.
אפס.
כן, זה כאילו, היה ממש עידוד, כן, זוכר שכזה, תמיד אמרו, זה כזה, הממשלה נתנה לאנשים מענקים, הקלות מס, דברים, בואו לגור שם, ואז כעבור שנים זה כבר היה משהו שהיה אסור לעשות. וכמה מדהים שזה היה אריק שרון, שכאילו, כדי להשלים את הסיפור היפה הזה, הבן אדם שנעם ואמר, יש תשובה יותר טובה מזה שתהיו פה, כן.
אז הנה, הוא מצא תשובה יותר טובה, וזה לגרש. אני חושבת שלא מספיק מדברים על זה, שבשנות 75, אריק שרון היה מאוד חתיך. בצורה באמת קיצונית, ואתה לא... אתה מכיר אנשים חתיכים, אני מכירה אנשים חתיכים.
כן.
הם חושבים שהם יכולים לעשות מה שבא להם, ויתנו להם פשוט, ומה שהוא לא ציפה, זה שיעברו 30 שנה, וזה יעבור, כמו שקורה עם הגיל. ויתחילו לעמד אותו עם הטעויות שלו.
עם האופי שלו.
כן. אתה יודע, אתה חתיך, אתה כזה, ניישב את גוש קטיף, לא ניישב את גוש קטיף, זה, זה טוב, זה לא טוב. בכל הסבבה, אתה חתיך. כמו בלה חדיד. יפה, יכולה להגיד מה שהיא רוצה. חכה שהיא תהיה בת 80. אז באותה שנה, ב-1975, היו הרבה דיווחים של הקמה של יישובים, חלקם יישובים מוכרים, וחלקם התארגנויות קטנות יותר ולא חוקיות, למשל, הקמת היישוב אלי סיני על ידי אחת הדמויות הבולטות במאבק נגד פינוי ימית וגוש קטיף, אבי פרחן. בואו נשמע כתבה של חיים גיל.
חוף הים בצפון רצועת עזה, ממש מול היישוב אלי סיני. עומדת שם שכחת עמודים, עלי ענפי תקלים. מבנה חדש הוקם שם מול החוף. מישהו אסף עמודי חשמל והקים מהם גדר. ושם גם גנרטור וגם דגל ישראל. אולי להדגיש כי אין כאן עסק פרטי אלא עניין לאומי. ורק זאת שביישוב אלי סיני חושבים שהמבנה שבנה לו אבי פרחן בכלל לא קיים.
המבנה למעשה מבחינתנו לא קיים כיוון שאינו את האישורים הפורמליים של המוסדות שמטפלים על זה מבחינת כמעט נכסים ומבחינת הסוכנות, מבחינת הכל מיני שמטפלים על זה.
כן, אתה אומר הוא מבחינתנו לא קיים, אבל הוא קיים.
הוא קיים בפועל, אבל לא מבחינה חוקית.
מה זאת אומרת לא מבחינה חוקית? אין לו מעמד חוקי, אין לו...
אין לו את האישורים הפורמליים שרוצים.
אז זאת אומרת זה מבנה פרטיזני.
תקרא, אפשר לקרוא את זה ככה.
זה נשמע כמו קלטת היפנוזה בהתחלה, נכון? עם המוזיקה, חוף הפסטורלי, אתם רוצים את זה.
היה לנו פעם פרק בזינוק לאתמול על סמים ועל מסיבות טבע, ורוב הכתבות שם היו עם הרקע של המוזיקה הזאת. מעניין מה הם ניסו לעשות בתת מודע עם הכתבה הזאת. אהבתי שהוא פירש את זה שיש שם דגל ישראל, כי זה אמירה חברתית ולא, כאילו, ולא פשוט דגל ששמים בארץ בכל מקום, מפלאפליה ועד כאילו חוף, ליטרלי בכל מקום שתכי יש דגל ישראל, אז לא צריך לחפש איפה שאין, מה שנקרא. וכן, אבי פרחן היה מפונה ימית. כאילו, הרבה מהאנשים שהקימו את גוש קטיף בעצם כבר פונו בעבר.
אני מרגישה שזו בחירה לא כל כך טובה מבחינתה, כאילו...
שזה קצת...
כאילו, אתה יודע, full me once, shame on you, full me twice.
קרמל, מה שנקרא, בפעם לא הראשונה, לא השנייה ולא האחרונה, את עושה פה האשמת הקורבן בפודקאסט זילוק לאתמול.
לפעמים הקורבן, השם, איתי...
לפעמים אנשים שאת אומרת פינו אתכם פעם אחת, למה אתם באים עוד פעם ולא הולכים לגור במקום שלא יפנו בחיים, כמו...
אתה נראה אחרי שאיפה הם עכשיו, בגוש עציון.
אני מקווה בשביל... טוב, אני מקווה שאלף שלא... אני מקווה שהם במקום טוב יותר איפה שהם לא יהיו. בואי נשמע קצת מהכתבה על אלי סיני.
היה שם ערבי אחד, שומר או משגיח, שסיפר לנו כי בשבתות המקום כאן מלא. 20 דקות מאשקלון ואנשים באים לרחוץ ולנפוש על החוף היפה הזה. המקום כאן שייך לאבי פרחן, הוא סיפר לנו. הקים אותו לפני כמה חודשים, סלל דרך אל החוף, בנה מגרש חנייה, הביא לכאן גנרטור, והקים את בית הקפה הקטן הזה. לא, הוא עצמו לא עובד עם אבי פרחן, יש לו בן, עדנן שמו, והוא עובד עם אבי פרחן במזנון. רק זאת, כיוון שהם שומרים לאבי פרחן על המקום, מותר להם גם לדוג בחוף הזה, והדגים כאן נקיים מזפת וטעימים מאוד. אחר כך בא עדנן.
שמעתי, כבר הייתם בים היום. אה?
מה?
כבר הייתם בים היום?
כן.
בבוקר?
בבוקר.
נו, איך היה?
תפסנו שוי דגים.
כמה?
אלחמדולילה.
כמה קילו?
يعني احاول 15 كيلو.
ده توب ولا توب؟
يتر توب، لا ما.
توب.
כן.
הראה לנו עדנן את בית הקפה הקטן של אבי פרחן, מרשים למדי, שולחנות וכיסאות ושני מקררים גדולים, ופינת מטבח לשרת את הלקוחות.
מה הגישו בבית הקפה של אבי פרחן? אני חייבת לדעת עכשיו איתן.
סביצ'ה מהדגים שעדנן דג. כן, נשמעת גלת קפה ממש מקסימה, בחוף המקסים של עזה, של גוש קטיף. אנשים הרבה פעמים מתארים את החוף הזה, כאילו רוב האנשים שהכירו כזה אומרים... וואי, היה שם את החוף הכי יפה.
חוף בתולי.
החוף הבתולי, זה היה החוף הכי יפה, וכאילו, וכזה הרבה פעמים מחכים שאני אגיד להם, כן, זה היה חוף יפה. אני, כאילו בחוויה שלי, פשוט הייתי ילד שמן, שלא אהב להוריד חולצה בים, ומבחינתי, לא משנה באיזה חוף הייתי, לא הייתי פשוט רוצה להיות בחוף, הייתי רוצה להיות בבית. אז אני לא יכול להעיד על העגלת קפה הזאת, גם לא הייתי בה, אבל נשמע טוב, נשמע שגם אבי וגם עדנן ידעו מה הם עושים.
כן, לא, לא, לא חשוד לך, היה התחלה של הכתבה, יש ערבי אחד. בדרך כלל אם צריך לציין, כנראה שיש בעיה כלשהי.
למה? רצו להראות כאילו, נראה לי...
דו-קיום, הדו-קיום הידוע של גוש קטיף. ערבי אחד, שבגלל שהוא שומר על החוף מותר לו להיות שם, אבל איזה סביצ'ה. טוב, זה אולי קצת קשה לדמיין את זה, אבל פעם שר הביטחון הישראלי היה מבקר ברצועת עזה, לא על סירה כמו שר הביטחון גלנט, אלא ממש ביקור רשמי של שר ביטחון בבית לאיה, בפגישות עם בכירים בממשל. הנה קטע מכתבה של אמירם ניר, מבט, 23 באוגוסט 1979, על הביקור של שר הביטחון עזר ויצמן.
שר הביטחון הקפיד להדגיש היום שהביקור כאן איננו פוליטי ולא נועד לעסוק בענייני אוטונומיה. התושבים בכל אופן, בבית לאיה למשל, לא חרגו מעניינים מוניציפליים טהורים, מסגד, בית ספר, שכונת מגורים חדשה, איחוד משפחות, חיבור מים. אבל האם ניתן ברצועת עזה לנתק היום עניינים מוניציפליים ממשמעויות פוליטיות? ראש עיריית עזה, רשד השאווה, ביקש משר הביטחון אישור להשקיע בפרויקט פיתוח $250,000 ממקורות חוץ שאותם לא זיהה. הבקשה אושרה. הוא ביקש שחרור מספר אסירים פוליטיים לרגל חג עיד אל פיטר, והשר הבטיח להמליץ. ועוד ביקש שאווה, שטח לאצטדיון ספורט עירוני, אישור להקמת אוניברסיטה ורישיון לפתיחת עיתון יומי בעזה. הבקשות האלה ייבדקו. כאשר נשמע ברקע משק כנפי האוטונומיה, מקבלות כל הבקשות האלה ממד מיוחד. אבל כאמור, האוטונומיה כנושא לדיון לא עלתה בשיחה.
לא דיברנו על אוטונומיה, לא זה המקום לדבר על אוטונומיה, לא אני רוצה כרגע לדבר על אוטונומיה. באתי הנה בתוקף תפקידי ובאחריות משרד הביטחון על רצועת עזה, ונפגשתי עם ידידי הוותיק מר רשד השאווה, והחלפנו דעות, שאלות ומשאלות בנושא האזור הזה.
ביקור ברצועת עזה על מאות אלפי תושביה הערביים לא יכול להסתיים מבלי שיכלול ביקור אצל מאות התושבים היהודיים ביישובי גוש קטיף. גם כאן מעורר הביקור המוניציפלי הקשרים פוליטיים עמוקים.
דבר ראשון שהיינו רוצים לשמוע ממך, דברים ברורים, איך ממשלת ישראל רואה את העתיד של האזור הזה. היות ואנחנו בכל אופן נמצאים באיזשהו תהליך מדיני, אני מציע שאתם תמשיכו לעבוד ותיתנו למדינאים להמשיך בתהליך.
גם כשאני באה, נגיד, לבקר את חברה שלי טס, חשוב לי להציר בכל מקום שזה ביקור לא פוליטי. אחרת איך ידעו? סיוון, היום אני באה אליי, חבל, זה ביקור לא פוליטי, סתם להחליף דעות.
למה להכניס פוליטיקה לכל דבר? סך הכל, שר ביטחון, מגיע לעזה.
האדמה כבושה, לא מה קשור פוליטי.
למה כל דבר חייב להיות פוליטי, ולמה אנשים עדיין מתעקשים לשאול פוליטיקאים שאלות לגבי העתיד שלהם? כאילו, מתי זה נתנו לכם תשובה? תכלס, הוא נותן תשובה די טובה. אתם תמשיכו לעבוד, ואנחנו נמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים. מעריך את הכנות. זה יפה שהוא בא לבקר בעזה, כי אני יכול להגיד לך, אמנם זה היה ב-79, ואני הייתי שם בשנים יותר מאוחרות, בין השנים 88 ל-2005, אבל זה לא היה כזה פשוט להיכנס לגוש קטיף ולרצועת עזה, ברמה שכאילו, נגיד, היו לי בני משפחה שלא היו באים לבקר אותנו, כי זה היה מפחיד, כי היית צריכה לעבור במחסום, אבל היו לזה גם יתרונות. למשל, הרבה פעמים לא היה פיקוח שמשרד החינוך על בתי הספר בנווה קלים לפעמים, על הבית ספר האזורי בנווה קלים, כי הם פחדו להיכנס. דבר נוסף שממש היה נחמד, זה שהיה שנה שיס הגיעו למדינה, עם הצלחות. כן, תקופה מדהימה, שפעם אם היית צריכה, אם היית רוצה שיהיה לך כבלים או ערוצים, היית צריכה לשים צלחת לוויינית על הגג. זה לא כמו היום שאת מתחברת ומורידה אפליקציה לטלוויזיה. יס החליטו להיכנס לגוש כתיף, הם נכנסו, הם שמו צלחות על הבתים של אנשים שנרשמו לשירות, ואז הם התחילה האינטיפאדה, והם החליטו שהם לא שולחים טכנאים לגוש כתיף. אז כל מי שביטל את השירות שלו, עדיין היה יכול לראות יס בבית, בלי לשלם על זה, שזה ממש ממש יתרון של הגור בעזה. אמנם את חיה תחת פצצות מרגמה יומיומיות, חדירות מחבלים וסכנת חיים תמידית. אבל
יש טלוויזיה.
נכון, לי לצערי זה לא היה, כי הורים שלי אמינו שצריך להיות רק ערוץ 2, 1 ו-2, אז לא היה לי יס, אבל כן היה להרבה חברים שלי יס בחינם, ושמחתי בשבילם. אוקיי, היום כולנו יודעים מה זה גוש כתיף, אבל לאורך רוב שנות ה-80, לאנשים לא היה ממש מושג. בואו נשמע קטע משיחה עם תושב גוש כתיף, מתוך כתבה של יגאל אורן ביומן השבוע, 3 באפריל 1981.
מה ישראל לא יודע היום מה זה חבל עזה? לא יודעים אפילו שמדובר על אבסורד, שאני מדבר, איפה אתה גר, שואלים אותי, אני אומר בגנור בחבל עזה, אבל מחזירים אתכם הרי. אז אני אומר, לא, חבל עזה זה אוטונומיה. מה? מי, מסתכלים עליי, אתה יודע מה, 90% מהאנשים שאני מדבר איתם. לא יודעים מה זה חבל עזה, לא יודעים איפה אוטונומיה, איפה זה חבל עזה, על מה מדובר שמחזירים, על מה מדובר לא מחזירים. עם ישראל לא יודע, ואני לא בטוח שאותם אנשים שיושבים למעלה יודעים מה זה. תאמין לי.
אין רבים היודעים כי גוש כתיף נמצא בלב רצועת עזה, בין דיר אל בלח בצפון לבין רפיח בדרום. כיום ישנם בגוש זה 3 יישובים, נצר חזני, כתיף וגני טל. לאחרונה הוחל בהקמתם של עוד 2 יישובים בדרום הגוש, קרוב לחאן יונס, ועם השלמתו יהיו בו 7 יישובים ומרכז שירותים אזורי.
אני מאוד מזדהה עם הסגמנט הזה, כי גם אני לא ידעתי מה זה גוש כתיף עד ההתנתקות, וגם עכשיו אני מרגישה שאני מכירה אזורים בעזה רק אחרי שהם נמחקים על ידי חיל האוויר, אז זה ממש, זה מתאר קצת החוויה של עזה וישראל בעיניי, אנחנו רק יודעים להכיר את זה, ו-it's gone. כן חשוב לי להגיד שכשהייתי בת 10, הייתי נגד ההתנתקות, כי אהבתי את הצבע כתום. אז
רגע, היית נגד, אהבת.
בגלל הצבע הכתום, כי הרי זה היה מבדק קרב בין כתום לכחול, ובעיניי הכתום היה יותר יפה, הכחול לצבע המוני, כתום היה לי מיוחד, זרחני.
יפה.
ופעם אני וחברה שלי זוהר הלכנו בשכונה, ולקחתי סרט כתום, לא ידעתי מה זה אומר, וקשרתי לה ולי, וההורים שלה צעקו עלינו.
אז אני בכלל לא ידעתי שהסרטים כחולים, עד כאילו אחרי ההתנתקות, נראה לי, הייתי בטוח שיש רק תומים. אני אין ביטינה על זה שאף אחד לא ידע מה זה גוש כתיף. אני עכשיו רואה את האזעקות במדינת ישראל, אני רואה כל הזמן שכתוב ישרש או ישרש. נראה לך שאני יודע איפה זה. נראה לך שטרחתי לרגע להוציא את המאפס ולבדוק איפה זה נמצא. לא, ואני לא חושב שכולם היו צריכים לדעת איפה זה גוש כתיף. מבחינתי, אם ידעת שזה ברצועת עזה, זה מספיק.
אני חושבת שרק בשנים האחרונות הבנתי.
כן, עכשיו הרבה אנשים באים אליי ואומרים לי, וואי, חשבתי שאתם כאילו הייתם בצד של העוטף, כאילו איפה שהעוטף, אבל פשוט מהצד של עזה.
זה תאות נפוצה.
כן, אני ראיתי מהבית ספר היסודי שלי את חאן יונס, כל הילדות, והיה לנו כאילו כשאת הולכת מהבית ספר למרכז פייס, מקום שאף פעם לא רציתי ללכת אליו, כי שם היה שיעורי ספורט, ושם הייתי פשוט יושב על מזרון בזמן שכולם היו עושים שיעור ספורט. כשהיינו הולכים מהבית ספר למפעל פייס, היה לנו פשוט בטונדות, אבל לא לאורך כל הדרך, זה היה בטונדה, 3 מטר חשופים, בטונדה, אז כאילו היית צריכה פשוט לקוות שאם יראו עלייך, תהי בדיוק באחורי בטונדה.
נשמע כזה פוטנציאל OCD מאוד ספציפי, כי כאילו לנו יש את ה-OCD בתור ילדים, של לדרוך רק על המרצפות השחורות ולא הלבנות, אז אצלכם זה להיות רק מאחורי הבטונדות.
רק על הקווים, גרסת עזה.
מה שכן, למרות כל מה שאתה אומר כזה, על דברים באמת מאוד כאילו ייחודיים לגוש כתיף, עדיין התחושה היא שהחוויה שלך כילד ונער מאוד דומה לחוויה שלי כילד ונערה, לא לרצות להיות בים, להתחמק משיעורי ספורט.
הרבה שנאה עצמית, בסופו של דבר.
בעיקר, זה מה שמאחד באמת את כל היהודים, לא משנה איפה הם.
אז כמו שאמרנו מקודם, הרבה מהכתבות על גוש כתיף היו פסטורליות, רומנטיות, שהתייחסו למקום כאזור קסום, בתולי ויפה. הנה קטע מתוך נקודת חן, 30 ביוני 1986.
דייגים, חוף יפה ואפילו שקט. אלה ועוד נמצאים בין גוש יישובי כתיף לבין הגבול עם מצרים. אנחנו בדרום מערב רצועת עזה. כביש יפה מוליך מקטיף דרום המערבה. יישובי גוש קטיף וחוף קטיף הם סיפור בפני עצמו. לפני שנים ניסו לסלול דרך בחולות ולייצבה בשתילי אגבות. פה ושם עוד מלווה אותנו סדרה כזו, מזכירה נשכחות. ובת אחת, נוף אחר. כמעט לבד במדבר. חיפושית, לאן את ממהרת? ניסינו להשאיר עקבות גם אנו. כן, איך הגענו הנה?
באמת, איך הגענו?
איך הגענו? קודם כל, אני שמח שספריית הסאונדים של החדשות הורחבה מאז, ואפשר להשתמש ביותר סאונדים שמתאימים לסיטואציה. כן, כאילו, תמיד מתארים, זה באמת היה מקום יפה ופסטורלי, והדיונות והים, ואולי קצת כמו המדינה, זה השילוב של השניים. כאילו, את חיה במקום הכי יפה בעולם, כאילו, וגם אומרים לך כל הזמן, זה המקום הכי יפה בעולם, זה, וגם יש את הסכנות ואת המורכבות של להיכנס ולצאת, ושל להיות בחושך ולחשוב שאולי מישהו ייכנס ויהרוג אותך.
אתה מרגיש שישראל זה המקום הכי יפה בעולם? זה מרגיש לי כזה ממש תעמולה ציונית נוקשה, כי שאולי שבאמת היה תקופה שאנשים שהיו פה לא היו בעולם, ואז היה אפשר לעבוד עליהם שזה המקום הכי יפה בעולם, ואני גרתי בניו זילנד.
כן, ניו זילנד מאוד מאוד יפה. אבל האם בניו זילנד יש לך מדבר כמו בנגב? אני הייתי שליח של הסוכנות היהודית.
מה אכפת עם המדבר?
אני הייתי שליח של הסוכנות היהודית, וידעתי להגיד שיש לך בכל הארץ גם נוף של הצפון, שזה מים וירוק, גם יש לך את חוף הים וגם יש לך את המדבר. ושכמעט אין מדינות שיש בהן את שלושת הדברים האלה.
אהבתי, ממש.
בסדר, זה מה שהתנחמתי בו, אז מה אני אגיד לך? היום המציאות יותר מורכבת.
היום נוף יפה, זה באמת לראות לוויין של אינטרנט, אתה יודע שיש סיבים.
נוף יפה זה סימן של 5G בטלפון.
בדיוק. אז פעם ישראלים ביקרו בעזה באופן חופשי, למרות שהיו הרבה תקריות אלימות שלעיתים גם הסתיימו ברצח. הנה קטע מכתבה של גיל סדן, מבט, 8 באוקטובר 1986.
צהל תגבר היום את נוכחותו בעיר. מדי פעם בפעם פשטו החיילים על הסמטאות, ערכו חיפושים נרחבים בתקווה קלושה שאולי יגלו משהו. לישראלים נאמר, אפשר לבוא לעזה, אך יש לנהוג בשום שכל. לא להסתובב בעיר לבד ולהיות חמוש ככל האפשר. בלשונו של מפקד בכיר, לא להיות הפרייר של אף אחד. היום לא נראו ישראלים כמעט להוציא כאלה כמו אותו תושב אבו גוש שהתעלם מכך שרק לפני חודשים אחדים נרצח כאן ערבי בן כפרו.
אני עובד כבר קרוב לשלוש שנים באזור, ואין לי ממה אני מפחד. אני קודם כל מאמין בדבר אחד, מי שרוצה למות, יכול למות בבית שלו. לא משנה בעזה, או ברמלה, או בבאר שבע, או באשקלון.
איך אפשר לא להסכים עם האמירה הזאת? מי שרוצה למות, יכול למות בבית שלו. למה ללכת לאן שהוא? כשאת יכולה, למה בכלל לצאת מהבית? אוהבים ממש לתאר כאילו את ה... הרבה פעמים בארץ כזה, כן, פעם היו הולכים לשוק בעזה, לקנות דברים.
אם אתה חמוש.
ואז מוציבים כזה, אם אתה חמוש, או כן, היו את הקריאות האלימות, או אמא שלי אתמול ששאלתי אותה לקראת הפרק הזה, מה, כאילו, כשבאתם לגוש, אמרה לי, כן, נסענו כאילו דרך עזה, וזרקו עלינו בקבוק תבערה.
שיור.
כאילו, זה מין כזה, זה פשוט בסוף. כאילו, פיזית היה אפשר להיכנס לעזה, והיה, הכל היה סבבה, חוץ מה.
אני אגיד לך, זה... אני באמת בחיים לא היה לי שום שאיפות גיאוגרפיות, באמת חוץ מאזור אחד של תל אביב. אבל מאז שהתחילה את המלחמה, אני מוצאת את עצמי באמת עם תאוות כיבוש, שבאמת כנראה זה משהו מתחבר לשורשים שלי, הקולוניאליסטים הרעים. ואני אומרת, אוקיי, ניקח את עזה בקל, אחרי זה אני גם רוצה את כל חלקי החרמון. לא הייתי בחיים שלי בחרמון. לא, אני רואה מישהו בסקי בטינדר, שמאלה, לא יודע מה לדבר איתו, פתאום אני רוצה את כל החרמון שיהיה לנו אתר סקי מפואר, אבל באמת, כאילו, אני עושה קצת מחשבה על זה תמיד, כאילו, אם אני לוקחת את העוד אקסטרה, באמת סנטימטר, מעבר לזה שזה יהיה אסון וזה יהיה המון דם ואלימות, אני אומרת, זה לא יהיה חוף נובה, זה יהיה, זה החוף של חנמל. לא יהיה לי מה לעשות שם, לא ייתנו לי להיכנס בכלל. אז כן, זה תמיד באמת יש את הפיתוי הזה, מקום פסטורלי, בתולי, ואז יש את ה... באמת, תוך שנייה, אבל יש את הצד השני, כן. לא צריך להתאמץ הרבה, דם, אלימות וחנמלים.
מה שנקרא, מי שרוצה למות יכול למות בבית שלו.
ממש כך. אז באמת, לא רק שפעם אז זה היה מקום תיירות לגיטימי. גם הרבה מאמני ישראל היו מופיעים בגוש קטיף, אז בוא נשמע.
ציטוט מתוך פרסום לעיתונות. כמדי שנה, במסורת השנים האחרונות, עורכת המועצה האזורית חוף עזה חגיגת זמר מעין וודסטוק מקומי. בחגיגה בגוש קטיף יופיע האומן מרדכי בן דוד ורדיגר, אשר נחשב לאומן בקנה מידה בינלאומי. ורדיגר נהנה כיום מהתואר הגדול מכולם וכל הקשור לזמר החסידי. ציטוט מהפרסום.
כן, זה היה וודסטוק. זה לא, לא הרבה יודעים על התרבות שהייתה בגוש קטיף. היה לנו פסטיבלים, היה לנו אגם מלאכותי שאנחנו יצרנו, ושם הייתה במה, ושם היו ההופעות.
וואו.
כל מה שרצית, כל מה שאתה יכולה רק לדמיין, תפוח מסוכר, פופקורן, נקניקיה בלחמניה. אני מדבר איתך על דברים, כאילו, הכתבה הזאת מ-89. כאילו, זה, הקדמנו את זמננו ברמות.
ורדיגר זה הג'ימי הנדריקס של גוש קטיף.
זהו, אני באופן אישי לא ראיתי את ורדיגר, כי זה כמובן היה לפניי, אבל כן זכיתי לראות את אברהם פריד, את גלי אתרי, את יזהר כהן, המון אומנים אחרים ומרגשים שהגיעו. ואני רוצה להגיד לכל מי ששומע את זה ואומר, וואי, איזה בסה שלא חייתי בתקופה הזאת, או שהייתי שמאלני ולא הסכמתי להיכנס לגוש קטיף, אז פספסתי את החגיגות בקטיף. אז החגיגות בקטיף עדיין קורות בניצן. כן, זה קורה. אישי ריבו, עידן עמדי, כבר הופיעו, ואני בטוח שאחרי כל המבצע שקורה עכשיו...
קוראים לו משהו חנן.
חנן בן ארי, כן. כן, הכרמל, זמר הכי מוכר בארץ, חנן בן ארי. אני בטוח שככל שנמשיך עם המלחמה הזאת, גם יותר אומנים ירצו להגיע, למרות שכבר בטח אין להם קול, אחרי כל ההופעות שהם עושים בזמן חרבות ברזל, אבל... כן, היו חגיגות בקטיף, הן עדיין קורות ביישוב ניצן, מי שרוצה יכול להגיע וליהנות. אבל עם כל הכבוד למרדכי ורדיגר, ב-15 באוקטובר 1987, הייתה על שפת אגם קטיף הופעה ענקית עם באמת מיטב אומני ישראל. קראו לזה חגיגה בקטיף, בואו נשמע.
הלאה, מה אני אגיד לך?
תגיד לי, אל תגיד לי.
תראה איזה גמל.
אתה יכול להגיד לי מה אנחנו עושים פה?
מה זאת אומרת, מה, השתחררנו מהמוסד?
למה אתה בכל רם? למה?
מה זה למה? קיבלנו מענק שחרור מעבד למען המשוגע.
ומשרים לרגלי הרים הם רוכבים
שוב ושוב אל הפרדס אני
אין ספק שהיה שווה ליישב את גוש קטיף, לצאת מגוש קטיף ולכבוש מחדש את גוש קטיף בשביל לשמוע את חנן גולדבלט עושה חיקוי של גמל.
כן, יש הרבה יתרונות במלחמה או בלכבוש מקום, כי עכשיו, את רואה שפעם כאילו אשכרה האומנים הכי גדולים בארץ באו להופיע בגוש קטיף? אני לא הכרתי את המציאות הזאת, כשאני גדלתי שם זה היה מקום כאילו שהוא היה סמל... לריבים, לשסע בחברה.
כבר הייתה אינטיפאדה, זה לפני, נכון?
כן. היה כאילו יותר, היה מיינסטרים. אני, חבל שלא הייתי ב-87 והרגשתי קצת מה זה להיות במיינסטרים של המדינה.
התל אביב של עזה.
כן.
רוק עצמאות.
מדינת גוש קטיף.
כן. אז את האירוע הנחה דודו דוטן, והשתתפו בו בין השאר אושיק לוי, חנן גולדבלט, כמו שאמרנו, הדודאים, יזהר כהן, אריק סיני, אבל השיא של האירוע היה ללא ספק הופעה של האחת והיחידה, גלי אתרי.
אין לי ארץ אחרת, גם אם אדמתי בוערת, רק מילה בעברית חודרת, אל אורכה אל נשמתי, בגוף כואב.
איך לא מצטרפים לזה בקריוקי, איתי?
וואי, זה...
איך אני עוצר את עצמי עכשיו?
כן, צריך יותר לתת מקום לשיר הזה בקריוקי הצודקת. בכללי, אני מרגיש שאין לי ארץ אחרת. אני מרגיש שכאילו, כשאתה, לא משנה איפה אתה גדל, את גדלת בתל אביב, אני גדלתי בגוש קטיף, ואתה גדל כאילו, כמו שצעקו עלייך שאת הולכת עם סרט כתום, אז כאילו אני לא יכול לדמיין את עצמי לובש סרט כחול לצורך העניין בתוך גוש קטיף. וגם עם השיר הזה, אני מרגיש שהיה לי איזושהי כאילו שבירה של המציאות, כי אני גדלתי בהתנחלות, גדלתי יחסית בסביבה ימנית, למרות שזה מאוד טרנדי לשנוא את המדינה ואת הסמלים שלה, אני תמיד התרגשתי משירת התקווה.
וואי, אני גם.
היה לי צמרמורות, כאילו...
כועסים עליי בגלל זה, חבריי.
ורק כשכאילו גדלתי ופגשתי עוד אנשים שכזה אמרו, כן, אבל התקווה זה גזעני וכל מיני דברים כאלה, אז אמרתי, טוב, כאילו אני נפתח לעולם, יש עוד דעות בעולם, ונגיד, אין לי ארץ אחרת, זה שיר שתמיד ריגש אותי, ואז אמרו לי, זה בכלל שיר שמאלני. כאילו, היא אומרת, לא אשתוק ארצי, שינתה את פניה, ושינתה את פניה זה כאילו להיות מדינה ימנית. ככה אמרו לי.
אולי להפך.
זהו, ואני כזה, אבל אני מרגיש שעכשיו, כאילו, לא יודע, בא לי לעשות ריקליימינג לשיר הזה, ואגיד, כן, אין לי ארץ אחרת, אני... זו המדינה שלי, אני אוהב אותה, זה המקום שלי, אין מקום אחר בעולם, כולם שונאים אותנו, כולם אנטישמים, ג'יג'י חדיד, בלה חדיד, ניה קליפה, דואליפה, כולם בסוף שונאים אותנו, וגם אם נרצה, אין לנו ארץ אחרת, זה לא בחירה אפילו.
נראה לי צריך להשאיר את זה פשוט עם קצת כזה, אין לי ארץ אחרת, זה כזה...
נקודה.
איזה בסה.
זה גם לא בחירה, זה פשוט עובדה.
כאילו, באמת שהייתי שמחה שיהיה לי ארץ אחרת, וסתם עכשיו, לא יודעת מה, לריביה עם בנים וזה, חברות רכילות, אבל לא, למרבה הצער, אין לי ארץ אחרת, אני תקועה, ובאמת, אמצע המזרח התיכון.
וואו.
טוב, אנחנו קופצים לעשרה באוגוסט 2005. לאחר עשרות שנים של פיגועים ואלימות כלפי תושבי גוש קטיף וחיילי צהל, ראש הממשלה אריאל שרון מעביר את ההחלטה לבצע את ההתנתקות ולפנות את יישובי גוש קטיף. מי שנדרש לאכול את הקרעים בעם הוא כמובן נשיא המדינה, משה קצב.
בשם מדינת ישראל אני מבקש מכם המתיישבים סליחה על הדרישה לעזוב לאחר עשרות שנים של בניין וקורבנות. אהבתכם לעם ולארץ מזכירה את אבות ההתיישבות. הרוח המפעמת בכם היא הרוח של אבות הציונות. עליכם לכבד את החלטות הרשויות הממלכתיות, הכנסת והממשלה, החלטה שנבחנה גם בבגץ. מי שהוחלט, דינה דמלכותא דינה. אסור שההתנגדות להתנתקות תפגע בביטחון המדינה, בערכי הדמוקרטיה ובערכים המקודשים ביותר ליהדות, כמו אחדות ישראל. תהא אשר תהא המחלוקת. היא אינם מצדיקה קרע בעם.
אז הוא כן יודע לבקש סליחה.
כשצריך. הערכים המקודשים, זה נחמד לשמוע את משה קצב מסביר לנו על הערכים המקודשים של היהדות והאנושות. כן, אנשים מאוד חששו שיקרה משהו ביום של ההתנתקות, ובאמת גם היה עימותים בין מתנחלים לבין הצבא. היו הרבה אנשים ש... נכנסו מבחוץ כדי לעשות את זה, בזמן שהרבה מהמפונים פשוט ארזו את הבית שלהם והתכוונו לעזוב. אני באופן אישי, בבוקר של ההתנתקות, רציתי ממש להכין נס, ונגמר לי החלב, וזה ככה חוויתי את היום האחרון, אבל בכללי תמיד גם היה אווירה, עם כל כמה שהיה קשה, וכן הייתה אלימות, ואנשים שרפו דברים, הייתה אווירה קצת בהתנתקות של הבומבמלה של הדתיים. ואני יכול להגיד את זה כי הייתי שם. נכון, אולי אנשים יגידו שיש להם ביקורת על האמירה הזאת. אני אומר לכם, הייתה בומבמלה בדשא של נווה דקלים, היו אוהלים, היה הפעלות, היה מתנפחים. בנוסף, כן, לאלימות, זרקו חומצה על חיילים, תמיד אומרים זרקו חומצה על חיילים, היו הרבה דברים. אבל כן, היו גם, זה היה כל כך בומבמלה ברמה, שגם היית צריכה כרטיס כניסה. כי בחודשים האחרונים, רק מי שגר בגוש קטיף יכל להיכנס, הוציאו לנו תעודות כאלה מיוחדות, ובמחסום כיסופים היו בודקים אותך. ואם לא היה לך את התעודה הזאת, לא היית יכול להיכנס. ומה שהיה קורה, היו לוקחים תעודות זהות, כאילו אנשים היו משננים את התעודת זהות שלי לצורך העניין.
די.
ואז באים ואומרים, איבדתי את התעודה, זו התעודת זהות שלי, קוראים לי איתי בן סמכון, והיו נכנסים. שתבין לי את האווירת בומבמלה, כאילו, של כזה, אני חייב להיכנס.
כן, מפלחים חברים.
בדיוק, היינו מכניסים אנשים, כאילו, אנשים רצו בסוף להיכנס ולממש את זכותם האזרחית של להפגין ולהיאבק.
אז באותו קיץ, התקשורת התעסקה הרבה במה שצפוי לקרות בפינוי, עם חששות כבדים שתהיה אלימות, והם נערכו לאפשרות הזאת בצורה טיפה מוזרה. בואו נשמע מתוך משדר מיוחד בנושא, באולפן יעקב אחימאיר.
אנחנו רוצים לעבור עכשיו לנושא אחר, שהוא גם כן ימצא את ביטויו במהלך מימוש תוכנית ההינתקות, עשוי לבצר אימות בין שוטרים לבין התקשורת, והצלם דני גרשון מביא סימולציה של תקרית שעלולה להתרחש. הנה.
שלום, בוקר טוב, שלום, אני כרמלה מנשה מכל ישראל. מה יש לך להגיד על הסיטואציה, מה אנחנו נמצאים?
נעים מאוד, כרמלה. יש לך זום מספיק גדול, תעני פה.
אוקיי, בסדר.
אני באמצע...
100%, רק תראי את הידיים ממני. הידיים רק בבקשה.
ככה. ביקשתי...
הצלם שם, אני פה, אני לא מפריע, בבקשה.
תשמעו אותי גם מפה.
או חיים, האווירה מתוחה, הם מציפים לפעמים בבכי מרורים.
כרמלה, את שאלות אני אענה בחוץ.
בבכי מבוכה,
מותר לי לשאול קצת שאלות, את האב. מר שושנה, יש לך משהו להגיד?
כרמלה,
אנחנו עוד לא החלטנו, למרות ההסכם
שעשינו,
עוד לא החלטנו אם אנחנו מוכנים או לא מוכנים, יש את האישה שהיא מתנגדת פתאום. אנחנו צריכים להתייעץ עם המשפחה.
אוקיי, כמו ששמעת חיים, הוא לא מוכן להתפנות עד שהוא לא מתפנות.
כרמלה, פעם אחרונה.
סליחה, כתב שלי.
חיים, כמו שאתם רואים, מתפתח פה אימות עם הצוות צילום.
כרמלה,
חיים, חיים.
סליחה רגע, אלימות משתלפים.
חיים, תעלו אותי לאוויר, חיים.
השלב הבא,
חיים, תעלו אותי לאלימות.
הוא רוצה להתרומם, הוא רוצה להתרומם.
חיים, חיים. חיים, הרימו אותי, חיים, זאת כרמלה.
וואו, כרמלה מנשה, כבר לא עושים עיתונאים כאלה.
מה בנים יותר אוהבים מלעשות כאילו הם בת? באמת, אנחנו רואים את זה, מה בנים יותר אוהבים מלשים מגבת על הראש ולעשות כאילו הם אימא או כתבת? אנחנו רואים את זה עכשיו בטיקטוק, זה פשוט הדבר הכי אהוב בעולם. ומה היופי? שהם כל כך האמינו לעצמם שזאת כרמלה מנשה, שהם לא נתנו לה לדבר. כאילו, הסימולציה הזאת הייתה יותר איך מדברים לכתבת. היא פשוט כרמלה מנשה, אז בואו לא ניתן לה לדבר ולא נקשיב לה לשאלות, וניצק עליה, כרמלה, הזוזי, את מסתירה. כאילו, מה הייתה הסימולציה? לא לתת לכרמלה מנשה לשאול שאלה? כי אם כן, אז הם ממש עשו את זה טוב. אוקיי, ב-16 באוגוסט יצא ראש הממשלה אריאל שרון בהצהרה לעם בנוגע לתוכנית ההתנתקות. בואו נשמע.
אזרחי ישראל, הגיע היום. אנחנו מתחילים את הצעד הקשה והכואב מכל פינוי יישובנו מחבל עזה וצפון השומרון. הצעד הזה קשה לי מאוד באופן אישי. לא בלב קל קיבלה ממשלת ישראל את ההחלטה על ההתנתקות, ולא בנקל אישרה זאת הכנסת. אין זה סוד שגם אני, כמו רבים אחרים, האמנתי וקיוויתי שנוכל לאחז לעד בנצרים ובכפר דרום. אך המציאות המשתנה בארץ, באזור ובעולם, חייבה אותי להערכה אחרת ולשינוי עמדות. לא ניתן להחזיק בעזה לנצח. חיים שם יותר ממיליון פלסטינים שמכפילים את מספרם מדי דור. הם דחוסים בצפיפות שאין דומה לה במחנות פליטים, בעוני ובמצוקה, בחממות של שנאה גוברת והולכת ללא אופק של תקווה. מתוך עוצמה ולא מתוך חולשה, אנו עושים את הצעד. ניסינו להגיע עם הפלסטינים להסדרים שיניעו את שני העמים לדרך השלום. אלה התנפצו אל חומת השנאה והקנאות. תוכנית ההתנתקות החד צדדית עליה הודעתי לפני כשנתיים, היא התשובה הישראלית למציאות הזאת. התוכנית הזאת טובה לישראל בכל תרחיש עתידי. אנו מצמצמים את החיכוך היומיומי ואת קורבנותיו משני הדדים. צהל יערך מחדש בגבולות הגנה מאחורי גדר הביטחון. אלה שימשיכו להילחם בנו יפגשו בצהל ובזרועות הביטחון במלוא עוצמתם. על הפלסטינים מוטלת את חובת ההוכחה. עליהם להילחם בארגוני הטרור, לפרק את תשתיותיו ולהראות כוונות כנות לשלום, כדי שיוכלו לשבת איתנו בשולחן המסע ומתן.
טוב, זה לא קרה.
באמת מדכא בטירוף לשמוע את זה, באמת מכל הבחינה.
מה אני אגיד לך? זה כאילו, התחלנו את הפרק בהצהרה של אריק שרון, ואנחנו לקראת סיום גם עם ההצהרה הזאת, וזה כן היה אחד מהנרטיבים הגדולים של ההתנתקות, שכאילו, איך אתה מכל האנשים יכול לעשות את זה, איך אתה, אני זוכר שאצלנו זה ממש היה כזה תחושת בגידה, של כאילו, אתה הבן אדם ששמת אותנו פה באיזשהו מקום, ואחד הזיכרונות הזויים שלי מהתקופה הזאת, זה שלקחו אותנו מהבית ספר, אני הייתי בכיתה י' א', לקחו אותנו להרים בארץ, כי היה את משאל מתפקדי הליכוד בעצם. כי היה כל מיני אסטרטגיות לנסות לבטל את זה, או לעשות משאל מתפקדי הליכוד, לעשות משאל עם, לעשות כל מיני דברים. ונתנו לנו לורדים וכתובות של אנשים. ופשוט נקשתי לאנשים בדלת, אני אמרתי, היי, אני מגוש קטיף, תצביע נגד ההתנתקות.
מה, אתה בדיוב?
תקשיבי, זה היה כאילו, עכשיו, זה מצחיק, אני כאילו, אני לא, או שכאילו לא היה אכפת לי, אני לא יודע, לא שאלתי שאלות, פשוט עשיתי את זה.
זה כמו trick or treat.
כן, בדיוק, רק שבסוף מפנים אותך מהבית. trick or treat, טריט, תארזי את הדברים שלך ותעופי מפה.
טריק, בואו לגוש כתיב כדי שנפנה אתכם אחרי זה.
וואי, זה הטריק או הטריט הכי ארוך של ההיסטוריה.
וואי, ממש.
מאסטר מיינד. טוב, בואי נשמע את ההמשך של ההצהרה של שרון.
המחלוקת על תוכנית ההתנתקות גרמה לפצעים קשים, לשנאת אחים מרה, לביטויים ולמעשים חריפים. אני מבין לליבם, לכאבם ולזעקתם של המתנגדים, אך אנו עם אחד, גם בריב ובוויכוח. מתיישבי חבל עזה, היום מסתיים פרק מפואר בסיפורה של ישראל ופרק מרכזי בסיפור חייכם, כחלוצים, כמגשימים וכמי שנשאו בשם כולנו בעול הביטחוני וההתיישבותי. הכאב והדמעות שלכם הם חלק בלתי נפרד מתולדות הארץ הזו.
אני גם חשבתי שהפרק הזה יסתיים בחיים שלי, אבל הוא חוזר.
רק התחיל.
אבל כן, יש משהו דווקא, כאילו אנחנו מקליטים עכשיו פרקים בזינוק לאתמול וחוזרים למלחמות, ופתאום מבינים כמה זה לא באמת מסתיים, כאילו כמה עדיין הכל חלק מהמציאות, מההווה שלנו, שזה גם עצוב, לא יודע, זה קצת עצוב, אבל זה גם, כאילו אנחנו לומדים כזה להבין שההיסטוריה שלנו היא חלק מהחיים שלנו, כמה שאנחנו מנסים לצייר את עצמנו כזה התקדמנו, אנחנו לא באותו מקום, אנחנו מדינה אחרת, אנחנו לא באמת מדינה אחרת.
וגם בכל רגע טרגי וטראומטי של המדינה, צריך להזכיר, אנחנו אחים, אנחנו עם אחד. אני, יש לי שלושה אחים. אני לא חושבת שפעם אחת הייתי צריכה להזכיר להם שאנחנו אחים, זה די obvious. יש לי תחושה שעושים את זה משהו, זה פרקטיקה של כתות, נכון? אנחנו משפחה.
כולנו שותים את אותו דם, כולנו מעבירים את הכספים שלנו לאותו חשבון בנק. הרבה מדברים על, באמת על ההתנתקות כאיזה שסע, כי זה באמת היה. אני זוכר רגע אחד דווקא כן יפה, שלאורך השנים, כשהיינו נוסעים החוצה, היינו עוברים במחסום כיסופים, יוצאים מגוש כתיף לתוך מדינת ישראל, והיו שם הרבה פעמים מפגינים, או אנשים שעומדים עם שלטים. בימי שישי היה הפגנות קבועות, וכל מי שהיה יוצא כאילו ביום שישי מגוש כתיף, היה רואה שלטים כזה של שובו הביתה, די לכיבוש, דברים כאלה. ואני זוכר שיצאנו מכיסופים, וב-12 בלילה היו מלא אנשים על הגבעות שהיו שם באזור היישובים של העוטף, ואותם אנשים שהיו במשך שנים מפגינים נגד, היו עם שלטים של כאילו, אוהבים אתכם, כן היה...
מחמור.
משהו, כן, זה כן היה כזה מחמם את הלב. בכל מקרה, משם נסענו לכפר נופש לחיילים, וגרנו שם 3 חודשים, אז אני לא יודע כמה זה עזר לי במציאות, אבל זה כן היה נחמד לראות. עד כאן זינוק לאתמול, להיום. תודה לצוות שלנו, תודה לעורך אלעד ברנוי, תודה לטל ניסן על הפקה והתחקיר, ולטכנאי שרון לרנר.
אפשר להזין לנו מתי ואיכן שאתם רוצים בהסקט שלנו זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה ובאתר כאן ובכל יישומוני הסקטים.
תודה רבה כרמל.
תודה רבה איתי.
להתראות.
זינוק לאתמול, מהדורת מלחמה.